שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
ואז עוברות ארבע שנים, ואנחנו עדיין כאן.
כן.
לא, אני לא מכיר שאנחנו מקליטים פעם בארבע שנים, אני מכיר שאנחנו מקליטים כבר ארבע שנים.
כן, פרק 208, פרק בשבוע, וחשבון בסיסי, שאפילו סטודנט לספרות כמוני מסוגל לו,
כן?
הוא שאנחנו עושים את זה כבר ארבע שנים ברצף.
כן, זה אם לא סופרים גם פרקי בונוס וכאלה, שהם לא בספירה, הם לא... הם לא בקאנון.
כאילו גם אם סופרים אותם, הם פשוט בונוס, הם לא מעוותים את הזמן, זה לא כזה, טוב, עשינו עוד כמה פרקי בונוס, אז הם התווספו לספירת השבועות. כן. אביעד, איפה אפשר למצוא פרקים קודמים שלנו?
הו-הו, איפה אפשר? אנחנו מעלים כל שבוע פרקים לארכייב, אינטרנט ארכייב,
.org. כן, חפשו שורה שנייה באמצע.
ולאייקסט, בתקווה שפחות אחד משניהם גם יעבוד.
חפשו שורה שנייה באמצע ב-iCast.co.il.
או בגוגל, זה גם אפשר לכם שם. יש לנו גם דף בפייסבוק, פשוט שורה שנייה באמצע, אנחנו מעלים לשם פרק חדש כל יום חמישי. ויש לנו בלוגים, שזה... דבר שפעם היה קיים ואנחנו עדיין עושים אותם. הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, יש לו גם עמוד פייסבוק, אתה בעלילון.net.
עלילון.net, וגם לו יש לה פייסבוק.
כן, ואתה גם מצייץ מדי פעם.
אני בטוויטר, @tomshaps.
אתה בטוויטר או בטומשאפס?
אני בטוויטר בתור טומשאפס.
אני באמת חושב שהגיע הזמן שיפסיקו לכתוב שמות בטוויטר עם את.
כאילו, אתה מעדיף שיעשו את זה עם עיפרון, או עם כזה...
יש מקלדת, יש מקלדת.
קולמוס כזה, נוצא עם דיו.
יש את הדיון מה ההבדל בין לרשום ללכתוב, אבל לא נכנס לזה עכשיו.
ובכן, בואו נהפוך את הפתיחה הזאת אפילו יותר ארוכה, ונקשור אותה בזמן. אני אציין שביום שאתם מאזינים לזה, אתם מאזינים לזה בתקווה ביום חמישי העשירי, יומיים אחרי זה, ביום שבת ה-12, בשבע בערב, אני ב... מופיע בסינמטק תל אביב כחלק מפסטיבל אנימיקס בפאנל 25 שנים להוצאת אימג' קומיקס.
אתה במיקס, לא באני.
וכאילו שווה לבוא לא רק בגלל שאני משתתף בפאנל, אלא בגלל שיוצר הקומיקס המאוד מאוד טוב, ג'ון ליימן, יהיה שם.
איך נקרא האירוע? למי שרוצה להזמין נגיד
כרטיס. פאנל 25 שנים לאימג'.
אוקיי, פשוט יש אנשים שירצו כרטיסים בשביל זה.
מניסיון לאירועים קודמים שבעבר שאני השתתפתי בהם אין אנשים כאלו.
בסדר, אולי הם ירצו לומר שהיו ואז להראות ספח.
אזהרה קבועה?
אזהרה היא שיהיו ספוילרים לשני סרטים שאנחנו מדברים עליהם פה. ואנחנו אפשר להתחיל.
כאילו, אולי נוסיף איזה אתגר קטן ואחר זה ארבע שנים. יהיו ספוילרים לכל סרט שאי פעם דיברנו עליו.
וואלה,
לא, טוב, בסדר.
היו לנו פרקי ספיישל שקיילו 100 סרטים ב-100 דקות, אז לא.
נעבור לסרט הראשון של השבוע?
כן.
אנחנו יכולים לדבר על...
I chose this life. And someday... it's going to get me killed. But not today.
Lorraine Broughton, expert in intelligence collection and hand-to-hand combat.
Agent Gascoigne was killed last night. Did you know him?
Enough to say hello.
He had an atomic bomb of information. Find out who's hunting our operatives and trust no one.
פצצה אטומית.
כן.
המכונה אטומיק בלונד בלעז.
כן.
שמבוסס על הספר הקומיקס The Cold the City של אנטוני ג'ונסון וסיים הארט. זה שלוש דברים שלא בהכרח כאילו נשמעים אותו הדבר.
בשניים הם יש את המילה אטומי.
כן. זה סרטו של הבמאי דיוויד לייץ' או
לינץ'. לא לינץ'.
כן, לא לינץ'. אתם יודעים שזה לא לינץ' כי ברור לחלוטין מה קורה בכל רגע בסרט, כאילו מבחינת הפעולות הפיזיות שהדמויות עושות.
לא מבחינת תסריט לגמרי, אבל...
אין אנשים קטנים בשום שלב שהוא.
אולי יש ולא ראינו אותם, אני לא יודע.
ועל פי תסריט של קורט ג'ונסטד, כאמור על פי ספר הקומיקס של אנטוני ג'ונסון וסם הארט, ובסרט משחקים... שרלי סרון, ג'יימס מקאבוי, ג'ון גודמן, טיל שווייגר, אדי מרסן, סופיה בוטואלה, טובי ג'ונס, ובילי סקרסגרד, יש בילי סקרסגרד.
יש הרבה סקרסגרדים.
יש המון סקרסגרדים, ומסתבר שכולם משחקים, הייתי בטוח שיש רק שניים, כאילו. מסתבר שלא, מסתבר שהם כמו הבולדווינים, או האוסטרלים המעצבנים הבלונדינים האלה.
הבולדווין השני הכי מפורסם הוא לא מאותה משפחה. או השלישי, תלוי את מי שואלים.
אוקיי. התפקיד הראשון של ביל אישטוון גונטר סקרסגרד, שמופיע בדף של ויקיפדיה, זה בתור סימפל סיימן, שזה לא דבר ראשון שאתה רוצה שיזכירו, אני חושב, בדף קרדיט שלך.
זה לא הדבר הזה מרם טרופי?
אני יכול להיות. וואו, הוא משחק משנת 2000, הוא מופיע בהמון סרטים, וזה לא סרטים שוודים, זה דברים אמריקאים, כאילו.
לא, סקרסגרדים כמעט ולא משחקים בשוודיה, הם משחקים באמריקה כל הזמן.
כן.
זה פשוט שהם כנראה מסדרים אחד לשני הרבה קשרים. כן.
ובכן,
פיצצה אטומית.
זה דבר מפקן, צריך להתרחק ממנו. הסרט לעומת זאת, כדאי להתקרב, הוא די כיף, הוא אחלה סרט.
זהו, כרגע אני
זהו, מקורת,
זהו.
הסוף. ובכן,
אני אגיד על הסרט.
אוקיי, בבקשה.
סרט מתחש בסוף שנות ה-80, הסוכנת שאנחנו נכיר אותה בתור, בתור לוריין, אני חושב שברוטון זה הדרך הנכונה.
ברוטון.
ברוטון.
תלוי אם אתה טובי ג'ונס או ג'ונדון כזה, ג'ונדון כזה, ברוטון, וטובי ג'ונס כי הוא הסוכן הברית זה כזה, ברוטון.
כן, והגרמנים זה ברייטון, אז
וצ'רלי סטרון זה כזה, אין לי מבטא, אז אני פשוט אומר את השם שלי איך שבא לי.
כן, אז נקרא לה פשוט לוריין.
כן.
היא מגיעה לברלין על מנת רשמית כדי לאסוף גופה של סוכן MI6 שחוסל בידי הקגב.
דיפלומט.
דיפלומט, אני עושה מרחות אוויר.
כן.
לא רשמית כדי להשיג רשימה שהסוכן הזה החזיק ונגנבה בידי הסובייטים, שבה יש פשוט את כל הסוכנים הפעילים מעבר למסך הברזל.
המשימה שלהם היא רוצה לקבל אותה אם לא, כי עובדת בשביל MI6 והם לא שואלים שאלות כאלה.
כן, הם שואלים הרבה שאלות דווקא. כן.
לא, אבל אותה שאלה שלי, כן. מי רוצה או לא, פשוט אומרים לה, כזה, תה, תה. זה אשכרה עלילה של משימה בלתי אפשרית הראשון עם תום קרוז.
כן, ויש לה גם עוד משימה אחת, שזה למצוא מזה סוכן בשם סאצ'ר, שהוא סוכן כפול, לפי החשד זה שחשף את הסוכן הבריטי, ולחשוף אותו, אם אפשר גם לחסל אותו זה יהיה נחמד, אבל לא חייבים כי, אולי, כי הם בריטים והם מנומסים.
עזר כנגדה, עם דגש על הנגדה, הוא דייוויד פרסיבל, ג'יימס מקאבוי, שהוא המנהל של תחנת הבית של הבריטים בברלין, וככל נראה איש היחיד שעובד שם, כאילו...
הוא מנהל שוק שחור, הוא האיש היחיד שעובד שם מטעם הבריטים, נראה כן. שכולם, כולם מרגלים בעיר הזאת.
כן, שיש לו אג'נדה משלו, והוא לכאורה בעדה, לכאורה נגדה, ובין לבין היא מוצאת זמן לנהל רומן עם... דלפיין לסל, שהיא המנהלת, אחת העובדות של התחנה הצרפתית.
כן.
סופיה בוטואלה. סופיה
הצרפתיה די כן. חדשה.
לונדינית אטומית.
כן. ובכן, נגיד את זה ככה.
אתה תגיד או אני אגיד את זה ככה.
תתחיל אתה.
ובכן, הרומן הגרפי, שקראתי כהכנה לסרט, לפני כמה חודשים, אז לא באמת, סתם כי קראתי, כן. כי זה מה שאני עושה.
שמעתי שעושים סרט, מתישהו.
כן. אז הרומן הגרפי הוא מאוד ג'ון לקרה, הוא מאוד כאילו אנשים בואים אחד בשני מהצדלים ומדברים במילות קוד, ויש שם סצנת קרב אחד שמישהו רץ ומישהו אחר יורה בו ואז הוא בורח.
באחוזים כמה מהסרט מבוסס על הספר?
העלילה מאוד קרובה, מה שאשכרה קורה על המסך זה כאילו מישהו לקח את הסריט של ג'ון לקרה ואמר, מה אם עושים את ג'יימס בונד פה באמצע?
כן.
מה עם ג'ון וויק היה זה, ואז הם אמרו, רגע, בוא ניקח את אחד משני הבמאים של ג'ון וויק.
הראשון, לא השני, כן.
רגע,
דייוויד אייץ' ביים את ג'ון וויק הראשון.
והיה איתו עוד במאי, לא? זה היה שני חבר'ה שעשו את ג'ון וויק.
אתה יכול לבדוק.
כן, עם צ'אד סטלסקי, שניהם עשו ביחד את ג'ון וויק הראשון, וצ'אד המשיך לג'ון וויק השני לבד, ו... בינתיים דיוויד לץ' עשה את זה, וקיבלנו שני סרטי אקשן, כן. שבהם האקשן מאוד מאוד טוב השנה.
הוא עשה גם עוד סרט באמצע שאף אחד לא ראה. באמת, אני אפילו לא זוכר קוראים לסרט.
כאילו, הוא סטנט קורדינטור של הרבה סרטים, אני מתכוון BM?
כן.
No good deed. טוב, זה שורט פילם, אז כאילו.
כן, שאנשים לא ראו, אבל הבנתי שהוא אמור להיות טוב.
אוקיי, סלו.
לא No good deed, No good deed זה טיזר לדדפול.
זהו, זה הדבר היחיד שהוא BM בין...
אוקיי, צודק.
אתה טועה אביעד, אתה מפותר. צודק. מהפודקאסט, אני מחליף אותך בדייוויד לייץ'. בוא נה דייוויד, הכישורים שלך כבמאי אקשן יהיו מצוינים לפודקאסט הזה. אז כן, זה מאוד דומה מבחינת העלילה, אבל זה האווירה שונה לגמרי, כי הדבר הראשון שקורה לדמות של שרליז טרון, לוריין ברואטון, ברייטון, ברלטון, כשהיא נוחתת בברלין, זה שסוכנים רוסים מנסים לחטוף אותה, והיא מנהלת אתם קרב בתוך מכונית, והמכונית מתהפכת, ויש הרבה אנשים מתים, וכל העולם כזה, מה.
ואז ג'יימס מקבוי בא ואוסף אותה.
כן, הם סוכנים חשאיים במובן של...
הם סוכנים, אני מסכים עם זה.
זה כמו נינג'ות בסרטים, שאתה יודע, כל הרעיון של נינג'ה זה שהוא הורג בצללים ונעלם, אבל בסרטים הם תמיד לובשים את אותם חליפות פיג'אמה שחורות, אפילו אם זה באמצע היום, וכולם יכולים לראות אותם ויש להם חרבות, ואנחנו במאה ה-21 וכזה.
כמו שאמר אחד...
אתם יכולים לראות במישהו?
כמו שאמר אחד השחקנים באטומיק בלונד, terrible what passes for a ninja nowadays. אז כן, הבעיה, אני אומר את זה בעיה במרכאות, כי הסרט הזה לא מנסה להיות ריאליסטי בשום צורה, אבל הבעיה של הדמויות בעולם שבו הן מתקיימות זה שלהיות סוכן חשאי באטומיק בלון זה לא בדיוק, זה הרבה יותר להיות סוכן והרבה פחות להיות חשאי, כי פשוט הם מושכים המון המון תשומת לב אליהם. ואני לא מדבר רק על זה שבשנייה שמישהו מגיע לברלין ישר כולם יודעים מי הוא ועבור מי הוא עובד, אלא גם זה שהם מנהלים קרבות יריות באמצע הרחוב או בבית מלון מלא אנשים, הם מאוד לא חשאים לגבי האופן שבו הם מחסנים אחד את השני, כולם איכשהו יודעים מי עובד עבור מי, או מגלים את זה תוך כמה סצנות, וכאמור מרדפי מכוניות לאור יום, אני חושב שזה ברוב המקרים...
תראה, לא בלילה, בלילה זה לא בטוח, זה מסוכן, אתה יכול לדרוס מישהו.
בלילה ישנים.
לא, בלילה הולכים למסיבות ומשמיעים את פסקול שנות ה-80 בצורה מאוד מאוד רועמת.
אוקיי, הסרט מתרחש בסוף שנות ה-80 ו...
לא שמתי לב.
הפסקול והתאורה והעיצוב, כל הדברים האלה הם בהתאם.
הפסקול באותה מידה יכול להיות מישהו שצועק כזה מדי פעם רגע זה This is the 80s!
זה כמו דרייב רק עם אקשן.
חשבתי יותר כשיצאנו מהסרט דיברנו על זה, על שומרי הגלקסיה.
רק באמת בשנות ה-80.
כאילו, אתה יודע, הזמן הוא יחסי בחלל, ועד שהוא טס לשם והוא התבגר, יכול להיות שזה מבחינתו עדיין שנות ה-80. אוקיי. אבל הנה העניין, זה סרט, זה לא סרט נהדר, זה לא סרט איכותי, זה סרט שיש לו איזה יומרה מסוימת שהוא קשה לבעל החלוטין של כזה, בעצם שני הצדדים מושחתים באותה מידה, ומשחק המרגלים הזה, אורס כמו, אבל כאילו, nobody cares, זה פשוט אחלה סרט אקשן.
הוא נורא נורא רציני.
כן, הוא מאוד מאוד רציני. אבל שרליז טרון משלימה, אני חושב באופן סופי, את המהפך שלה, של ליאם ניסן של האנשים, שזה כזה, היא שחקנית, לא צעירה, אבל כן. כאילו, הרבה יותר צעירה ממה של ליאם ניסן, כשהוא עשה את טייקן, כי זה הוליווד, ואתה יודע, נשים בנות 50 לא קיימות.
היא מצטרפת לסקארלט ג'והנסון והלי ברי נראה לי. הן יהיו כוחות אקשן עכשיו.
ראינו את הטריילר הסד החדש של הלי ברי לפני זה, הוא לא נראה כיף כמו אתה ריבונד.
זה נראה כמו משהו שליאם ניסן יעשה בשביל סתם כי בא לו לקנות סירה.
כן, אז כזה, היא מבוגרת יותר, אבל היא עדיין יפהפייה, יש לה את הנוכחות הקריזמטית שלה שלא נעלמה לכלום.
היא גם הפיקה את הסרט, אז היה קל ללהק אותה.
כן. ובכן, גברת תרון, מה גורם לך לחשוב שאת מתאימה לתפקיד? אני מממנת אותו.
יש לי כסף.
אני מממנת את זה, ואני הכוכבת הכי גדולה שיש לכם רגע וכזה. אוקיי! אבל מה שחשוב זה שזה עובד, כאילו זה לא... כמו שמידה רבה המהפך הזה של ליאם ניסון בטייקן לפחות הראשון, כאילו הצליח כי אתה רואה אותו ואתה אומר, כן, אני מאמין שבן אדם זה יכול להרוג אותי. אתה יודע, הוא נראה מספיק כמו בן אדם אמיתי, הוא לא כוכב, הוא לא מישהו מסורג שרירים כמו שוורצנגר בזמנו, בימינו דיזל.
ניסו לשכנע את זה עוד בבטמן מתחיל.
כן, אבל אז, אתה יודע, טוב, אנחנו לא רוצים לספיילר את בטמן מתחיל. אתה מאמין שהוא יכול להרוג אותך, ובסרט הזה, לשרליז טרון, באיך שהיא זזה, באיך שהיא מתנהגת, אני באמת מאמין שהיא יכולה להרוג מישהו. היא לא סתם נראית כמו אחת מהכוכבות האלה ששוקלות, אתה יודע, 60 קילו, ואתה כזה, טוב, אם אביה אגרוף למישהו, סביר להניח שתשבור לעצמה את היד, דבר ראשון. היא באמת זזה, והקרבות עובדים בצורה מספיק קינטית וכבדה, שאתה מאמין שהיא שוברת למישהו את העצמות.
זה דייוויד לייץ', הוא עשה, גם בג'ון וויק, ראינו את קיאנו ריבס כבר לא בחור צעיר, ועדיין בג'ון וויק הוא כנראה הסרט האקשן הכי טוב שהוא השתף בו מאז מטריקס.
הוא בכושר מצוין, קיאנו ריבס.
כן. וחלק גדול מזה זה ההכנה שלייץ' עושה לשחקנים לפני שהם מצטלמים, כי כאמור, הוא בא ברקע של איש פעלולים, ולכן הוא מתייחס גם לשחקנים כפעלולנים, הוא נותן להם הכשרה רצינית. הוא לא יזרוק אותם דרך זכוכית עכשיו, או ידרוס אותם כביכול עם מכונית, או באמת, אני לא אומר, אבל הוא כן ייתן להם לעבור חודשים של אימונים בקרב, כדי שהם יוכלו לעשות קוריאוגרפיות קרבות בצורה מושלמת.
כן, הם באים אליו, הם כזה רוצים להופיע בסרט כזה, אבל יהיה לי פעלולן וכזה, תקשיב, אבא שלי היה פעלולן, ואבא של אבא שלו היה פעלולן, ואבא של סבא שלו היה בחור שאחראי על הסוסים בבן חור, אתה תעבור אצלי מחנה טירונות אם אתה רוצה ואם לא. ומה אמא שלך הייתה?
של בן חור משנות ה-20.
כן, כן. זה שבו כל הסוסים כן. מתו. כולל כמה סוסים שלא היו קשורים, הם פשוט עברו ליד ההפקה ומתו מההלם של סנט סוסים בבן חור בשנות ה-20. אם אתם אוהבי סוסים, אל תקראו על סרטי קולנוע משנות ה-20, 30, 40, או אפילו היום, כאילו.
לא, היום יחסית בסדר. יש אפקטים דיגיטליים.
אז כן, האקשן מצוין. הסנדר פיס של הסרט זה באמת סנט אקשן שהיא לונג שוט אחד, כאילו.
כן, זה...
אני מניח שיש גם הקאטים, אבל אתה יודע, אתה לא מרגיש אותם.
אמרתי לך. מישהו ראה את הילדים של מחר, ומאוד אהב אותו.
כן, לפחות 7 דקות הייתי אומר, שבו מתקיפים אותה קבוצה מכובדת של סוכני אויב, עם פטישים, עם אקדחים, עם כל מה שבא ליד, ויורגת אותם בחדר, ואז יורגת אותם במסדרון, ואז יורגת אותם בחדר מדרגות.
זה הטריק, זה לא קבוצה כזו גדולה.
כן, זה 6 אנשים, 7 אנשים.
אולי אפילו פחות. וכל הזמן זה כשהיא צריכה להגן על ספייגלס, שזה שם הקוד של בחור שהיא צריכה להעביר. הסוכן
הכפול שהיא צריכה להעביר מהצד הסובייטי לצד האמריקאי, כשהוא פצוע כן. וגוסס.
כן, והוא גם משתתף בקרב חלק מהזמן. זה לא סתם שהסטרון עוברת מחדר לחדר עם הרביצה לאנשים. יש שם כל הזמן תנועה מסביב. גם שלה, גם של אדי מרסלן שמגן את ספייגלס, גם של הסוכנים הסובייטים. וזה רק אחרי כשבתוך בניין מאוחר יותר גם יוצאים מהבניין נכנסים למכונית.
יש שם התהפכות נהדרת כאילו,
וכל זה בשוט אחד.
ובניגוד למשהו כמו ג'ון ויק שהוא פשוט היי קיאנו ריבס מגניב והורג אנשים בלי מעצורים, פה אתה מרגיש את העייפות של הדמויות כאילו,
כן.
כאילו מן הסתם אתה יודע זה לא ריאליסט ריאליסטי בעולם אמיתי היא הייתה עוצרת הרבה לפני אתה יודע, אם לא משהו דבר אחר מכל הפציעות שהיא סובלת, אבל ככל שהקרב מתארך, היא יותר ויותר אין לקוח פשוט לזוז, ובדקה האחרונה של הקרב פנים אל פנים מול הסובייטי האחרון שעומד, הם פשוט לוקח להם איזה 50 שניות כל אחד רק לעמוד כאילו מחדש, אחרי שהם מפילו אחת השנייה לרצפה. הסרט מתחיל בזה שאנחנו רואים את הפנים של שירלי סטרון אחרי כל מה שעברה בסרט, כי זה לכאורה רעיון שמתחקיר שעושים לה אחרי כל האירועים, ולראות מה הוביל למצב הזה, והפנים שלה נראות כאילו היא עברה קצת במגרסת בשר.
או לפחות חטפה מכות.
כאילו, הסרט לא מפחד, הסרט לא מפחד לחייר אותה, כאילו, עד כמה שאפשר לחייר מישהי כמו שרליז תרון, זה מאוד קשה.
שמע, אתה אומר לחייר אותה, אבל באותה סצנה היא גם יוצאת ערומה מהמבט הקרח, אז כאילו...
אוקיי, חיור אסתטי נקרא לזה, זה כזה... אני אקח את זה,
כאילו... להקשיח אותה, הייתי אומר.
אני אקח את זה אפילו כי בהוליווד, אתה יודע, עדיין יש את הרעיון המוזר הזה שאסור אפילו לנשים עם גיבורות אקשן להיראות כאילו הם חטפו מכות. אני עד עכשיו זוכר בזה מסוים את משחקי הרעב 2, שבו יש גז רעיל שאתה יודע, משחית את אור הפנים של כולם, ואז הגיבורה הראשית שלנו תובלת במים ומסתבר שהמים מסירים את כל הפציעות. כי חס וחלילה ש... מי שנמצאת במה שנקרא משחקי הרעב, שזה קרב להישרדות מול איתני המציאות הדיגיטלית.
בין אנשים עניים במיוחד.
בטבע שמיועד כדי לפגוע בך, תראה כאילו היא נפגעה. אתה יודע, זה סרט שבו אנשים עובדים במכרה פחם, והם יוצאים משם וזה כזה, מישהו שם להם פס אחד שחור על הפנים. ככה נראה אנשים שעובדים במכרה פחם.
וזה לא וונדר וומן שיש לה כוחות על או משהו, היא אמורה להיות אנושית.
כאילו, אני יותר מאמין של שרליז תרון, יש כוחות על.
אני לא בטוח.
אז כן, האקשן...
יש לסוכן של הכוחות על, אני חושב.
אז כן, האקשן כל כך טוב, שהוא די מעפיל על כל דבר אחר. שרליז תרון באמת... הייתי אומר שהיא משחקת טוב, אבל התפקיד הזה הוא מאוד מינימלי, זה כזה תהי בדסית וזהו. זה לא דורש ממנה איזשהו...
אני לא חושב שהיא משחקת טוב במיוחד, אבל...
יש לה נוכחות פיזית טובה.
זהו, באופק אני... מקס הזוהן כביש הזעם זה אחד המקרים היחידים שבהם ראיתי את שרליז תרון ואמרתי וואו, היא ממש נכנסה לדמות הזאת. תמיד היא נראית כאילו היא לא, לא עד הסוף בתפקיד, אז גם
היא
פה...
היא לא מונסטר?
לא,
לא
אני יודע שנורא מתלהבים ממנו, אני יודע שהיא השקיעה המון
משהו. היא העלתה משקל והיא לא נראית יפה, והיא עד זה כאילו
גם,
זה...
היא גם עשתה הרבה מעבר לזה, היא עשתה המון הכנות לקראת התפקיד.
היא יצאה ורצחה אנשים.
כן, היא סיכוי טוב. אני פשוט לא חושב שהיא משחקת שם טוב. אני חושב שכל ה... כל ההטעיות מסביב גרמו לאנשים לא לשים לב שבעצם היא ממש לא מצליחה להיות מחוברת לדמות.
מקרה ליאו דיקפריו ב...
בהרבה מקומות, כן.
כן, לא, אבל בדבר הזה שהוא קיבל אוסקר, כן. הוא נתן לדוב לאכול אותו, או משהו כזה. מגיע לו אוסקר, ככה משחק עובד.
מצד שני, במד מקס, היא גם כן, הרבה איפור, יש לה יד מכנית, לא אמיתית, אני מקווה בשבילה. לא שזה יהיה מגניב. ועדיין נראה ששם היא הרבה יותר הוציאו ממנה הופעה הרבה יותר מחוברת רגשית. בפצצה אטומית היא אמורה להיות מנותקת רגשית, אמור להיות בה מין צד לא בדיוק פסיכופתי, אבל צד שמסוגל לנתק בין העבודה לבין החיים הפרטיים, ויותר פעם אחת נרמז שבעצם היא לא מצליחה לעשות הניתוק הזה כמו שצריך. למרות שעוד פעם, ספוילרים אמרנו שיהיו.
כן.
סופו של דבר אנחנו מגלים שהיא עבדה על כולם, גם על הבריטים וגם על הרוסים, ועבדה עבור אמריקאים, ועשתה הצגה מדהימה כדי לשכנע את כולם, שהיא, לא, שהיא בעצם סוכנת בריטית נאמנה, או לרוסים שהיא בוגדת. אבל זה בדיוק הקטע, בגלל זה אני חושב שהמשחק שלה פה, לא הייתי מגדיר אותו כטוב כמו שהייתי מגדיר אותו בתור... עובר. במהלך ההתנהגות שכל התחקיר שעושים לה אצל הבריטים, היא לא מתנהגת כאילו אכפת לה איכשהו מזה שהיא סוכנת בריטית.
אני בכלל לא אוהב את...
היא די מגלה פשוט את זה שהיא...
אני גם ברומן הגרפי, גם פה, אני לא אוהב את, את הרעיון הזה של כל הסרט מוצג כתחקיר בדיעבד, כי...
אנחנו באמת צריכים את זה.
הדבר שאנחנו לא צריכים את זה, דבר שאני... במקום לא, זה לא מוסיף כלום, זה רק מוריד משהו, זה מוריד. אם אתה כבר יוצר סצנות אקשן שהם כזה, אוקיי, אתה יודע, הגיבור באמת מתעייף, ומרגלים מתים פה כל הזמן. אוקיי, אני לא, אתה יודע, אני לא מאמין שהדמות הראשית בסרט תמות בסוג כזה של סרט, אבל ברגע שאתה, אבל ברגע שאתה יוצא, מתחיל מטוב, כאילו, היא בסדר, כאילו, פיזית, אין לי, אין שום, אתה יודע, אין שום פחד בסצנות האלה. הן מרשימות טכנית, אבל אתה תמיד רואה את זה בנקודת המבט של... כן, אבל כאילו, היא בסדר.
יש גם עוד בעיה, שסרטי ריגול הרבה פעמים בודים לקראת איזשהו טוויסט, או איזשהו פשוט גילוי מפתיע, גם אם הוא לא משנה את כל התפיסה. ויש בסדר הזה כל כך מעט דמויות שאתה בכלל יודע מי הן, שהטוויסט הוא די קל לאיתור.
איזה טוויסט?
כולם, זה כן. העניין. זה נורא נורא קל...
מי בוגד במי? כולם בוגדים בכולם. הסוף.
כן. אז בוא נגיד מבחינת תסריט וזה לא הייתי רושם את זה לטובת הסרט.
אני כאילו
הוא מפצל זה מאוד יפה עם אקשן ועם אווירה ו...
אם בסוף הדמות של ג'ון גודמן, כאילו הסוכן האמריקאי שבסוף כזה, היית בצד שלי כל הזמן הזה, בואי נוסעים לאמריקה, אם הוא היה מוריד את המסכה וחושב כן. שהוא פתאום ג'יימס מקאבוי כזה טם 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 טם, הייתי אומר כן, אני לא מתפלא יותר.
זה היה ממש מטופש, אבל אפילו עוד יותר.
זה היה ממש מטופש, אבל לא יותר מכל דבר אחר שקורה בסרט, זה שהוא כאמור ממש מטופש.
נוסעים הביתה, ללנגלי, כי אנחנו מה-CIA, הבנת?
כאילו, היא כל הזמן הייתה, היא הייתה אמריקאית כאילו, שהושתלה בביון הבריטי?
זה מסביר למה המבטא הבריטי שלה ממש לא אמין.
ואף אחד לא שם לב, זה כזה...
השחקנית, ידידת דרום אפריקה, שגדלה בארצות הברית, עושה מבטא בריטי. הייתי מצפה שאיפה שהיא כן תצליח להסתדר עם מבטאים, אבל לא כל כך.
ג'יימס מקאבוי.
ג'יימס מקאבוי הוא סקוטי. למרות שפה הוא בריטי. הוא אנגלי.
הוא אנגלי ממוצא סקוטי אמור להיות בסרט. הם מאוד משחקים על הסטריאוטיפ של כזה, הוא פרוע ואלכוהוליסט ולגמרי...
כי הוא לבד בברלין, אף אחד לא משגיח עליו, הוא עושה מה שבא לו.
לבד בברלין, שהיה סרט השנה שאף אחד לא ראה. אנחנו נדבר עליו. זה עם משהו שהיה בכומר.
משהו שהיה בכומר, כן.
אבא של דונלד גליסון.
ברנדון גליסון, כן. הם הסארסגרדים של אירלנד.
כל השניים, אבל כן, היה סרט השנה על פי, על פי רומן לבד בברלין, היינו יכולים לדבר על שניהם במכה, אבל לא עשינו את זה.
לא רצינו.
כי אף אחד לא ראה את לבד בברלין.
נכון.
דונלד, כשאני חושב על סרט שבכיכוב גרמנים, אני חושב מיד על השחקן העירייה הוא דונלד גליסון עם המבטא הגרמני המושלם שלו.
יש סיכוי, אני לא יודע.
ג'יימס מקאבוי, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה פשוט כי הדמות שנותנים לו היא הדמות היחידה בסרט שמפגינה רגש מעבר לעצירות מאופקת ועייפות. כאילו כולם בסרט הם כזה, טוב, יאללה זאת העבודה שלנו, או אין לי כוח על כל השאלות האלה, והוא כזה, יאללה, מסיבות, כאילו הוא ארס. הוא ארס של ריגול.
הוא ארס של ריגול.
כן.
אוקיי, אני מנסה להבין על סמך מה ליקוט.
זה עובד, אני חושב. הוא עשה משהו, לא ראיתי את כל הסרט, ראיתי רק חלקים, הוא עשה משהו דומה ב-The Filth.
לא ראיתי אותו.
קראתי את הספר, ראיתי רק חלק מהסרט, על שוטר מושחת שפשוט נהנה מה... כזה, תחשוב על זה בתור Bad Lieutenant Scotland.
Bad Lieutenant Scotland.
זה המשך של Bad Lieutenant, ואז Bad Lieutenant Port Call of New Orleans. אז לפחות... אתה יודע, יש לו כל כך הרבה אנרגיה שאין לדמויות האחרות שאתה מיד מבחין בו, אבל הסרט לא נותן לו המון מה לעשות. זה כאילו, האם הוא מושחת, האם הוא לא מושחת? כן, הוא מושחת.
כולם מושחתים, זה עניין.
לא, וגם אומרים לנו מלכתחילה, כן, הוא היה מושחת. כן. זה לא מפתיע אף אחד.
זאת אומרת, הם כן מעצלים טוב את ההתנהגות הזאת, הארסית, כדרך בעצם להטעות את האויב. הוא כל הזמן מסתובב עם גבס על היד, ואתה אומר, כן, זה הגיוני, הבן הזה כל הזמן הולך מכות, סביר להניח שמתי שהוא גם נפצע.
כל הזמן בעצם... מחליק, יש את הפסקול של שלושת המוקיונים, כזה.
לא, לא, לא,
לא,
לא,
okay.
לא, אין, לא. אנחנו נדבר על הפסקול.
אוקיי.
לא, אבל זה שבשעה מסוים מגלים שגם הגבס הזה, זו הטעיה, כי בעצם הוא מסתיר שם מכשיר האזנה, או... משהו דומה, אני לא יודע.
לא, אקדח.
לא, אקדח
הוא, היה מוצא. הוא ירד דרך הגבס, לא?
אני חושב שזה סרט אחר.
יכול להיות, ראיתי את מתנגשים לא מזמן שבו... לא יודע למה ראיתי את מתנגשים שהוא לא מזמן. סילבסטר סטלון יורה באנשים דרך הגבס. סילבסטר סטלון הוא מתנקש מתוחכם שמשחק שחמט.
כן, סילבסטר סטלון...
כל מה שאתם צריכים לדעת על מתנגשים של ריצ'רד דונר.
סילבסטר סטלון, כשהוא נפצע בסרט, יש לו תחבושת הסריטה לידיים וזהו. הוא לא נמצא יותר מזה אף פעם.
מתנגשים של צ'רדונה, לא התבלבל עם סילבסטר סטלון ומתנגשים של סטיבן סונדהיים, זמר המפורסם הוא פרנק סילבסטר סטלון.
אוקיי. לגבי ג'יימס מקאבוי, יש לי הרגשה הרבה פעמים שהוא לא צריך להשתתף בסרטי אקשן, כי הוא שחקן דרמטי ממש טוב, אבל כשזה סרטי אקשן, אז זה נוטה להיות דברים כמו וונטד נגיד, ששם הוא פשוט, הוא לא הטיפוס לזה, אז במקרה של פצצה אטומית, הוא מתאים כי הם הצליחו באמת להראות אותו כמישהו שלא באמת משתלב בעולם הזה, מישהו שהוא יותר מתאים לעולם התחתון, שזה בעצם גם המסווה שלו. זה עובד יותר טוב. אני עדיין חושב שגם כן, כמו שהיה שחקנים פה, אני חושב שהוא לא היה לגמרי מושקע בתפקיד, אבל הוא כן, הוא עשה את העבודה באופן כללי, הוא כן הגיע... ונתן לנו את התחושה שהדמות הזאת היא מישהו שאוהב את החיים היותר פורים, אוהב את האקשן, אוהב ממש לחיות על הקצה, אבל זה הכל הצגה.
ג'ון גודמן וטובי ג'ונס, שם כדי להפגין נוכחות פחות או יותר, זה כזה, תהיו דרמטיים.
זה נכון גם בחצי מהסרטים שהם משתתפים בהם, באמת.
כאילו, במקרה של ג'ון גודמן זה עוד חלק נוסף במסע השפצות שלו של תראו כמה משקל הורדתי.
יש לו זקן הפעם, אז זה קצת...
לא, אבל זה כמו...
הוא נראה ינשופי מתמיד.
כל המשקל שהוא הוריד לכבוד סקל איילנד, הקופה אלה בקינג קונג, כאילו בקונג סקל איילנד זה כזה.
אוקיי.
ג'ון גודמן מגיע לסט כולו כזה, היי, תראו אותי, וקינג קונג כזה מסתכל על הבטן שלו, וכזה... ובגלל זה הוא כל כך כועס לאורך כל הסרט ההוא.
זה בגלל הפננות.
לא ראית את קונג סקל... אין בננות בקונג סקל איילנד. וואו, איזה סטריאוטיפי ומגעיל אתה כלפי קופים ענקיים שנלחמים בלטאות ענקיות יותר.
לטאות לא דינוזאורים?
לא, לא, זה חצי חצי כזה.
אוקיי.
לתזאורים.
אוקיי, לתזאורים.
טובי ג'ונס, אין לו, עוד פעם, אין לו מה לעשות, הוא כזה, הוא מופיע בסצנות המיותרות של החקירה שבדיעבד, וכזה, הוא פשוט אומר לנו מה שאנחנו כבר יודעים, כי זה לא שעלילה של הסרט כזאת מסובכת, זה כזה, האם נפגשתי עם גסקוין? וכזה, כן. מגיעים, נכון, כזה דיוויד פרסיבל היה מטורף, וכזה אנחנו קאט לדיוויד פרסיבל מתנהג כמו מטורף. אני יודע את הסרט, אתה לא צריך...
כל המסגרת של החקירה היא לא באמת נותנת לנו שום דבר.
האם היה לנו קאט בסצנה הבאה? קאט לסצנה הבאה. וואו, שברנו את הקיר הרביעי, סליחה, התבלבלתי, חשבתי שאני בסרט אחר.
וזה לא שטובי ג'ונס בדרך כלל משחק תפקידים יותר גדולים, ובדרך כלל בתפקידים משניים, אבל כל אחד היה יכול לעשות את הדמות הזאת, כי תכלס היא מיותרת.
לא לכל אחד יש את הפנים של טובי ג'ונס.
זה נכון, זה בהחלט נכון.
סופיה בוטואלה.
סופיה בוטואלה, היא הייתה בקינגסמן, היא הייתה בעוד איזה סרט שאני לא זוכר.
היא הייתה בהמומיה השנה. בתור המומיה.
התכוונתי לסרט של מישהו רע.
היא הייתה בהרבה וידאוים לריקוד וכאלה. כן. היא מאוד מאוד יפה, סופיה בוטואלה, ושרלי סטרון מאוד מאוד יפה.
האמת שסופיה בוטואלה גם משתפרת בתור שחקן ישראל. בקינגסמן, בקושי נותנים לה לדבר.
היא הייתה בסארטרק ביאן, היא פשוט הייתה מתחת ל-50 קילו של איפור.
והאמת שהיא הייתה לא רעה שם.
כן,
היא משתפרת.
כמו כל הסרט הזה, היא הייתה בסדר גמור. כן, אבל
בקינגסמן, בקושי נתנו לה לדבר. אולי בגלל, אולי כי אנגליזו גם לא שפתיהם שלה, אז לוקח הזמן. אבל נראה שלאט לאט נותנים לה יותר ויותר.
היא הולכת להופיע בפרנאייט 451 עוד מעט.
אוקיי.
אוקיי. זה שם בהחלט לא יבחנו הרבה את קישור הריקוד והאקשן שלה.
לך תדע.
הם הולכים לשנות הרבה מאוד בפרנאייט 451. זה מסוג הדברים של כזה, תראה, הם נשים מאוד יפות, והסרט בבירור שם אותם ביחד בשביל ווריוריזם של הצופים, ואני קצת ווריוריסט, ולא מפריע לי יותר מדי, אני חייב להגיד.
ממה שקראתי, הסיבה שיצרו רומן בעצם בין שתי הדמויות הנשיות היחידות בסרט, אני חושב?
כן, כן.
קודם כל, זה עובר עד מבחן בפטל, אז יופי, אבל אני לא מדברות על גבר. אבל... ממה שקראתי, הסיבה שהחליטו לעשות ביניהן רומן זה כדי לשבור את התבנית הרגילה של סוכנים חשאיים שתמיד זה גבר שמפתה נשים, אז הפעם זו אישה שמפתה נשים.
זה מאוד, הם מאוד נלחמים,
זו לגמרי הסיבה שעשו את זה.
הם לגמרי, הם נלחמים בסטריאוטיפים, הם מקדמים את הפמיניזם 100 שנים לעתיד.
זו הסיבה היחידה
בזכות הסרט שבה יש סצנת סקס בין שני בחורות יפהפיות כמו הכוכבות הליוודיות.
הסיבה היחידה היא כדי לשבור את
לשבור את הסטריאוטיפים, כן, חס וחלילה.
גם את תקרת הזכוכית על הדרך, אתה יודע.
כאילו, הרבה זכוכיות נשברות בסרט הזה, זורקים אנשים.
זה נכון, וואו.
זורקים אנשים.
הרבה זכוכיות בברלין.
יש המון זכוכיות בברלין, הסרט. הפסקול, שהוא גם כוכב.
הפסקול.
אני...
80's.
אתה מאוד נהנית על זה מהפעמים הנדירות האלה שבהם הלכנו ביחד לסרט, זה לא קורה הרבה צופים יקרים.
כן, אנחנו בדרך כלל לא סובלים אחד את השני, וזה היה חינם.
יש לי צו הרחקה לאביעד. אוי, הצו ברח. וואו, צו מאוד מהיר יחסית.
כן.
זה היה משחק המילים הגרוע הנוכחי.
הגרוע ביותר שהוקלט, היה אחד יותר גרוע לפני שהתחלנו להקליט.
הוא ברח עם הצו. מה שאני מנסה להגיד, ישבנו ביחד, ויש לי את הנטייה הזאת כשאני הולך עם אנשים לקולנוע מדי פעם, להפנות את הראש במסך ולראות את התגובות של אלה שלי ידיי, וכל פעם שהיה שיר, אני לא הייתי צריך להפנות אפילו את הראש, כי העיניים של אביעד פשוט נצצו, כל פעם שהיה שיר הולם משנות ה-80, אני כזה טינג, טינג,
אני אוהב שבוחרים שירים מתאימים. וזה פסקול כיפי, וכל האווירה של הסרט היא מאוד כזאת, לנסות לתפוס משהו משנות ה-80, גם התאורה של הניאון שיש בכל מקום, התחושה הזאת של אפילו אתה יודע, זה לא שעיצבו את התלבושות או את השיער של הדמויות בצורה כל כך
בולטת. אין לאף אחד קריות, תודה לאל.
כן, תודה. יש במלון. וגם אותן שוברים איזשהו.
יש במיטה שבה שרלי סטרון וסופיה בוטואלה חולקות קריות.
כן. אבל זה כיף. זה כמו שהאקשן בסרט הזה הוא... משהו שאפילו רק בשביל לא שווה לראות, אז הפסקול מאוד מאוד תורם, וזה לא שהסרט הוא מי יודע מה מעודן, סרט, רגע לפני שהן שוכבות אחת עם השנייה, הן נמצאות בשירותים של מועדון, ויש ביניהן קיר עם גרפיטי מאוד 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 בוטה, שאגב פונה לכיוון של סופיה משמע.
בוטואלה.
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 בוטואלה. כן. אוקיי.
אלא אלא.
זאת אומרת, זה לא שהסרט הזה מלא ברמיזות מעודנות כל כך, הוא די ברור מהכיוון שלו, ולכן הפסקול הוא גם לא הדבר הכי מעודן, או אני אגיד, מקורי. די בהתחלה יש שם קטע עם, עם Putting Out Fire with Gasoline, מתוך Cat People של דיוויד באווי. שיר שהופיע גם בממזרים חסרי כבוד. ושם לדעתי בצורה יותר טובה מכאן, אבל זו תחושה כזאת של... אני חושב שגם אמרת שהיה איזה שיר שהופיע לא מזמן בסרט נוסף.
ראיתי יום לפני זה עם האחיין החמוד שלי, זה רק תירוץ שלי למה הלכתי לסרט הזה, את גנוב על העולם 3, שבו הנבל הוא גם כן פליט שנות ה-80, ובשניהם, אם אני זוכר נכון, היה את 99 לופט בלונס.
השאלה אם בשניהם זה היה בגרמנית.
לא, לא נראה לי.
אז היה נחמד שב...
האמת, גנוב על העולם 3 מנצח, פשוט יש שם גם את מייקל ג'קסון וגם את גילברט וסליבן, שהם שנות ה-80 של המאה הקודמת.
בניגוד לשנות ה-80 של המאה הזאת,
שהמוזיקה שלהם מאוד מפוסרת. לפני 200.
כן.
בסדר, יופי, מר פדנטיות, שנשך על ידי פדנטיות.
פדנט רדיו-אקטיבי, כן. הוא היה מאוד קפדן לגבי איפה הוא נושך.
זה די עבודה שלך, לא?
כן, אז זה פסקול כיפי, והוא... זה שחלק מהגרסאות זה גם גרסאות בגרמנית לשירים מוכרים, זה תורם קצת משהו לאווירה.
אני הרגשתי שהוא קצת too much on the nose דבר ראשון, דבר שני יש להם את הטריק הזה של כל פעם שיש סנט אקשן המוזיקה נהיית מאוד מאוד דרמת ואני כזה וואו, עורך הפסקול של האחים נולה נשתלט על הסרט הזה לחמש דקות, למה? כי זה בסדר גמור שהשיר מכסה סנט האקשן ונותן לה קצב, או במקרה של הטריק הרוב על הסרט הזה אנטי קצב, כי הקצב של השיר הולך נגד מה שאנחנו רואים, הסנט האקשן מאוד אנרגטיות והשירים הם בדרך כלל מאוד איטיים ומלודיים כאלה, אבל השיר לא צריך להיות רועש 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 רועש, הם עושים את זה יותר מדי פעמים ועם יותר מדי דגש, וזה לגמרי הוציא אותי בחלקים מהסרט.
זה לא בייבי דרייבר, זה לא שהפסקול הוא הסרט.
זה אפילו לא גרדיאנס אוף דה גלקסי, שם הייתה הצדקה למה הדמות כאילו מקשיבה לשירים כל הזמן.
גם פה יש, זה שנות ה-80.
כן, אבל זה לא שהיא באמצע... זה לא הצדקה לילתית, זה לא שבאמצע הסרט, זה לא כמו בלי טרינטי שבאמצע הסרט היא שם אוזניות ומתחילה, אומרים, היא מקשיבה לשירים באמצע הקרב, כי זה עוזר לה להתרכז במלחמה, ואני כזה, זה הדבר הכי גרוע בעולם לעשות כשאתה נכנס לקרב עם הרפדים, בלי טרינטי. כאילו, הדבר הכי גרוע לעשות זה להיות בבלי טרינטי. הדבר השני הכי גרוע זה להקשיב לווקמן.
קוראים לדמות בלי טרינטי?
בשנת, כן. להקשיב לווקמן בשנת 2007, או מתי שהסרט הזה לא יצא, 2005.
כן, זה היה אחרי שכבר היה MP3. כן. אז עוד פעם, הפסקול הזה הוא לא, זה לא פסקול גאוני או משהו, הוא פשוט כיף. ובכל אופן, הסרט הזה הוא סרט שהאקשן זה הדבר החזק בו. אין הרבה אקשן אגב, אבל כשיש, הוא נעשה ממש טוב.
אין הרבה סנות אקשן, אבל כשיש, הם גם די ארוכות, כאמור, סנת האקשן ה... זה העיקרית של הסרט נמשכת לפחות 7 דקות.
וחלק גדול מהקרדיט זה גם הצלם. יונתן סלע, או ג'ונתן סלע, תלוי באיזה שלב בחיים שלו אתה תפסת אותו, כי הוא צרפתי ישראלי אמריקאי אז.
הוא גם עשה את ג'ון ויק.
כן.
וטרנספורמרס לסט נייט.
והוא ודייוויד לייץ' הולכים לעבוד על דדפול 2.
האקשן יהיה נהדר בדדפול 2?
אני מקווה שהם לא יהיו מעורבים בכתיבת התסריט איכשהו, אבל... בוא נגיד, דייוויד לייץ' עד עכשיו הראה שהוא יודע לעשות אקשן נהדר, הומור זה לא הצד החזק שלו, אבל אם הוא עובד יחד עם צלם שיחד איתו עושה דברים כל כך נהדרים, זה כמו קורון ולובצקי, אתה יודע שזה שילוב טוב.
אני מסתכל על הדברים הקודמים של סלע, מקס פיין, לא אבייטינג סיטיזן, די הארד, 5, לא בדיוק יצירות מופת אחת אחרי השנייה.
הוא לא ביים אותם רק סילם.
לא, אוקיי, בסדר, הוא צלם. כאילו אני אומר, אם אתה אומר כאילו יש לו שני סרטים שבהם האקשן ממש טוב, אז זה שניהם סרטים שהוא צילם בשביל דייוויד לייץ', שהוא קוריאוגרף אקשן ממש טוב.
וכאמור, דדפול 2 הוא הולך גם לצלם עבור דייוויד לייץ'.
אוקיי, בסדר.
וזו סיבה להיות אופטימי.
סיבות להיות אופטימי זה חשוב בתקופה הזאת. אז כן, פצצה בלונדינית, פצצה אטומית, whatever, הסטופד ניים בעברית.
הסטופד ניים בעברית.
תודה רבה.
כן.
פשוט סרט כיף, כאילו זה פשוט סרט אקשן טוב, האקשן הוא אחלה, הוא מעביר את הזמן כמו שצריך, אני ממליץ לראות אותו על מסך גדול.
הוא לא השחקה כלכלי גדולה, אז כדאי לתפוס אותו כל עוד אפשר.
אני ממליץ באמת לתפוס אותו על מסך גדול, לא משום דבר אחר בשביל המרדף מכוניות והדרך... שבה אתה רואה את המכונית מגיעה ברקע, ואז מתהפכת.
כן, שדה הרס לכם, אבל
כאילו אמרנו שיהיו ספוילרים. ספוילר האקשן ממש טוב, זה כל מה שאתם צריכים לדעת.
אין בסרט הרבה אקשן, העלילה די מטופשת.
העלילה מאוד מטופשת.
הוא נמשך קצת יותר מדי, אבל...
תסמין סטיבל פילברג.
כן, אבל רק בשביל האקשן שווה.
בשביל האקשן ובשביל הטרון.
טוב, משהו עם העלילה יותר פשוטה עכשיו?
הסרט הקלאסי להשבוע הוא... He's running for his life. Hold it, Harry Palmer. Remember him in the Ipcress file? Now Harry's in Berlin, with the wall between him and his next perilous assignment. Harry's arranging a funeral in Berlin. He just hopes it won't be his.
I wish to defect. Will you cooperate? Information? Yes. I'll tell them that you talk well and lie badly.
לוויה בברלין. Funeral in Berlin.
לא לבד בברלין, אנחנו לא מדברים עליו.
לא לבד בברלין, לא נערה בברלין, לא הברליני האחרון, לא הברלינאים, לא ברלין ברלין, לא ארווין ברלין, לא...
ולא מוות בוונציה.
כאילו, לא. ולא Funeral for a Friend, להקת האימו. סרטו של גיא המילטון, שאתם מכירים בתור הבחור שביים את Funeral in Berlin, אני מאמין.
הוא גם ביים כמה סרטי ג'יימס בונד.
כן.
באופן מוזר, גם את היותר מטופשים וגם את הפחות מטופשים בהם.
הוא עושה את Inspector Calls ואת Colbert Story, הם נחשבים ממש טובים. לא ראיתי אותם, נחשבים ממש טובים.
נחשבים?
כן.
לא, אני אומר, הם נחשבים, כאילו, יש להם מוניטין?
כן.
אוקיי. אני די בטוח של הסרט הזה הוא הגיע כי הוא ביים לפני איזה סרט ג'יימס בונד. וחזר כי הוא ביים את הסרט הזה.
כן, על פי תסריט של איוון ג'ונס, שבעצמו התבסס על רומן של ליין דייטון, ובסרט משחקים מייקל קיין, פול הובשינד, אוסקר הומולקה, ואיווה רנזי.
יפ. ספר לי על מה הסרט, בבקשה.
ובכן, דבר
אני
ראשון...
אני אלך בינתיים להכין משהו.
דבר ראשון, הסרט הוא המשך ל-Ipcress Files, כאילו, המשך במובן של זה מבוסס על, על הרומנים של אותו סופר, וזה עם אותה דמות ראשית שבספרים, אגב, אין לו שם בסרט, לדמות של מייקל קיין, קוראים פשוט הארי פלמר. Ipcress Files, חשבתי שהוא סרט מוכר ואהוב, ומסתבר שהוא סרט מאוד מאוד נחשב, כאילו לא רק שהוא זכה בבאפטה, הוא נכנס לרשימה של ה-BFI, במקום טוב ברשימת 100 סרטים הבריטים הכי גדולים של המאה ה-20. אז כאילו...
BFI, Big Fucking...
כן.
I?
כן, בדיוק. ככה ראשי תיבות עוברים. האות I היא ההתחלה של המילה עין, E-Y-E. ככה ראשי תיבות עובדים. נהדר, אביעד. כן. מפוטר שוב.
אתה יודע שלא מעסיק אותי, כן?
בגלל זה קל לי לפטר אותך, אני לא צריך לשאול לך פיצויים. אז כן, Ipcress Files, סרט ריגול שמסתבר נחשב לאחד הקלאסיות הגדולות של קולנוע בריטי. ידעתי שזה סרט אהוב, לא ידעתי עד כמה הוא אהוב. הסרט הזה קצת פחות נחשב.
אחרי זה אנחנו מדברים עליו.
תראה, הוא עוסק בברלין, הוא החליף במאי, כאילו הסרט Ipcress Files בוים על ידי סידני פיורי. מי שהוא לא יהיה.
לא קשור לניק.
הוא עושה הרבה סרטים. הוא עושה הרבה סרטי ריגול, אז איך אתה יודע?
הוא עדיין פעיל אגב, סיני פיורי.
כן, הוא עשה את The Dependables ב-2014, אין קשר ל-The Expendables, השמה.
ורק לוודא שהוא עדיין בחיים והוא לא פשוט...
הוא נולד ב-33.
בין 84 ועדיין עושה סרטים.
הוא עדיין עושה סרטים מדי פעם.
לא רע.
לא, אם הוא עושה את איירון איגל.
הוא ואיסטווד.
הוא עושה את איירון איגל.
הוא גם עשה את סופרמן 4. Quest for Peace.
כאילו, הגולנים עשו את סופרמן 4, Quest for Something or Other. אז בכל אופן, רציתי לדבר בכלל על Funeral in Berlin, לא?
כן, זו הייתה המטרה שלנו.
הרי פלמר הוא סוכן בריטי בשנות ה-60, שנשלח על ידי המנהל שלו לברלין, כדי לפקח על הבגידה המאורגנת של קולונל סטוק, שהוא סוכן בכיר... בביון הסובייטי שרוצה לכאורה
יש להגידו שהוא קולונל אפילו
כן לכאורה שרוצה לערוק לצד הבריטי ובזמן שהוא נמצא בעיר וחוצה הלוך ושוב את החומה הוא מנסה לארגן קבוצה של פושעים מקומיים שיעזרו לו בעזרת תרגיל מלוכלך להעביר את הגופה של הקולונל שימות ואז יעבור לצד השני ואז יתעורר שוב.
כן, זה... זו הלוויה ברגע.
כן.
כן.
בין לבין הוא מתחיל לנהל רומן עם בחורה מאוד נחמדה, סמנטה סטיל.
בכלל לא חשודה.
כן.
מתחילה איתו במקרה כשהם חולקים מונית.
סמנטה סטיל שיש לה קשר לסוכנות ביון שהמאזין הישראלי אולי מכיר כי זה המוסד.
לא, לא. The Israeli Intelligence. היא לא אומרת מוסד.
אני די בטוח שלא עושה הם אומרים המוסד, לא?
אני לא חושב. לא יודע. הם אומרים the Jews. הרבה פעמים.
כן, כי אחד האנשים שמעורבים בכל עסקי החלפות המלוכלכים האלה הוא פושע מלחמה נאצי לשעבר.
כן.
שיש לו גישה להרבה מאוד מזומנים בבנק בין החשוד איזו מדינה.
אנחנו לא נגיד איזו מדינה, אבל...
מדינה שידועה בניטרליות שלה.
כן, מדינה ש... אם אתם אוהבים שעוני קוקייה, יכול להיות שתמצאו שם מישהו ידבר איתו על זה.
פתח תקווה. זאת מדינה, נכון?
לא, פתח תקווה היא יקום.
אוף, דמת, השקעתי את כל חשבון הבנק שלי בפתח תקווה, במחשבה שהיא תהיה ניטרלית.
פתח תקווה לא ניטרלית, היא נגד כולם.
אוקיי, אז יש הרבה בגידות ובגידות כפולות ובגידות משולשות, והממונים שלא מטעו אותו, ואנשים שלכאורה רוצים להרוק לא בהכרח רוצים להרוק.
נגיד את זה ככה.
אני לא כל כך בטוח מה קרה בסוף, אני בטוח שנהניתי.
לבלונית אטומית יש שלושה טוויסטים אני חושב.
וכולם מאוד ברורים, כאילו כל הזמן מישהו אומר לך כזה, היי, אני בוגד בך עכשיו.
כן, ללוויה בברלין יש בערך 16.
וזה מסוג הסרטים האלה שבהם אני כנראה צריך לראות שוב כדי להבין מה בדיוק קרה פה, אבל אני בטוח שנהניתי בכל רגע.
אוקיי.
אוקיי.
זה אתה.
אתה לא נהנית, אני מבין.
לא בכל רגע.
בכמה רגעים באחוזים?
בערך בשני השליש הראשונים.
ואחרי זה נהיה יותר מדי כאילו?
כן, הבעיה הגדולה מבחינתי שהסרט הזה שיש לו קצב די איטי רוב הזמן, ואז ברגע שהם עושים את כל המבצע של העברת הקולונל בתוך ארון קבורה, כדי שיחשבו שבעצם זה מישהו שמת בצד המזרחי כדי להעביר אותו למערב, ברגע שמתברר שבעצם עבדו עליהם, הקולונל עבד כדי, האמת שאני לא בטוח למה, הוא ניסה להיפטר מהבחור שמפעיל את זה, לא הבנתי כל כך.
לא, הרעיון הוא שקולונל סטוק לא רוצה להרוק, הוא סוכן סובייטי נאמן לחלוטין עד הסוף.
אז למה הוא עושה את כל זה?
הוא עשה את כל זה כי הם רוצים להיפטר מג'וני וולקן בצד שלהם, שהוא בעצם פושע מלחמה זה, אבל הם לא יכולים פשוט להרוג אותו, הם צריכים שהצד השני יראה כאילו הם הרגו אותו.
הם סובייטים, ברור שהם יכולים פשוט להרוג אותו, הם עושים את זה כל הזמן.
כנראה זה יפגע בבעלות הברית שלהם. לא בעלות הברית האלה, הוא בעלות...
כן, לא בעלות הברית ו...
בעלי הברית, כן. בני ברית, יש להם בני ברית.
הם הארגון היהודי בני ברית.
בדיוק, כל הסובייטים האלה מאוד מאוד אהבו את הארגון היהודי בני ברית.
כן. אז מבחינתי, מהרגע שמתגלה
הגופה בארון הקבורה,
זו המזימה הראשונה, ברגע שאתה מבין שמשהו פה מסריח, הכל פשוט קופץ, ואנחנו קוראים לזה משהו כמו חצי שעה, שפשוט כל סצנה, ואני לא מגיע, כל סצנה היא מסובבת את התמונה, או מראה לנו משהו אחר לגמרי, וזה יכול להיות, זה יכול להיות טוב אם זה נבנה, אבל פה זה פשוט... כל הזמן מקפיצים אותך מהתרחשות אחת השנייה, והן סותרות זו את זו, וכבר לא ברור מי נגד מי, ומי בכלל רוצה לחסל את מי, וזה מגיע עם מצב כזה שכולם שונאים את הנאצי, אבל הוא בעצם...
אתה נגד לסנות את הנאצי? רק שאני אבין. רגע, תגיד את זה למיקרופון קרוב יותר.
כולם שונאים את הנאצי.
כן. אני בעד הנאצי, אביעד אמר. דובבתי אותו.
ומגיע המצב שהרי פלמר לא כל כך ברור מה בדיוק הוא רוצה חוץ מלשרוד, ואני מקבל את זה כמטרה, אבל הוא עדיין עושה את זה במסגרת העבודה שלו כסוכן ביון בריטי. נוצר פשוט מצב כזה שלקראת הסוף אני באמת כבר, זה מעבר לזה שאני לא לגמרי יודע מה קורה, פשוט איבדתי עניין כבר בשלב הזה, כי אני לא מצליח פשוט, אני כבר לא מצליח להאמין לשום דבר שהסרט אומר לי.
אני נשארתי עד הסוף בעיקר בזכות שתי ההופעות הראשיות לטעמי, קיין והומולקה, שמסתבר היה שחקן ותיק אוסטרי כבר אז. אני ממש אוהב את קולונל סטוק שלו, כאילו הדרך שבה...
זה גם אני, הוא מאוד מוצלח.
הוא כאילו, אתה יודע, כשהוא נפגש עם הארי פלמר לראשונה, הוא מוכר לחלוטין את הרעיון של, תשמע, אני סוכן סובייטי נאמן, אבל אני, בגלל שאני סוכן סובייטי נאמן, אני מבין שהזמן של, של הרשימה השחורה להיות מופנית אליי מגיע, ואני רוצה להרוק ממניעים לחלוטין הישרדותיים.
כן, וכקומוניסט אמיתי אני רוצה משכורת של קולונל ו... בית גדול בכפר.
ואתה תגלה לנו הכל? אני אגלה לכם מספיק. כאילו לא הכל, אני בכל זאת, סוכן סובייטי נאמן. ואז כשנחשף שהוא בעצם לא, אין לו שום כוונה להרוק, הוא פורץ בכזה צחוק נהדר, כזה, אה, בריטיש!
אינגליש, לא סתם.
אינגליש, כן, אינגליש, אינגליש! הוא כל כך, אתה יודע, כזה...
כן, באמצע הרחוב.
שיחקנו את המשחק.
מראה לגמרי מי בעל הבית.
וכזה, שיחקנו את המשחק ואני ניצחתי ואני, אתה יודע, אני לא מניק לגבי זה.
ואפילו יותר מזה, הוא פוגש אותו ואומר לזה, בצד המערבי, לא הייתה לו שום בעיה להגיע לשם כל הזמן הזה. זהו, הדברים הקטנים האלה הם כן עובדים. אני פשוט חושב שלקראת הסוף יש יותר מדי. וזה פשוט היה לי נורא... זה פשוט הוציא אותי מהסרט כבר.
מייקל קיין בתור הפרחח.
אנחנו חוזרים לזה, יוצאנו, דיברנו על זה כשדיברנו על סלוף, ו... זה משהו שהיום נראה קצת מוזר, אבל כן, מייקל קיין בשנות ה-60, גם בסרט אלפי נגיד, הוא היה מוכר בתור הטיפוס המאוד כזה...
מעמד הפועלים, כן, הקוקני בד בוי.
כן, מין הטיפוס הזה שאתה לא רוצה להסתבך איתו, שאין לו בעיה ללכת מכות אם צריך, כל זה, ואנחנו חושבים היום על סר מייקל קיין.
מסטר ויין, why do we fall?
כן, אנחנו חושבים על...
We fall because we tried to pick up our Oscar and we slipped. We have so many of them right now.
יש לו שניים.
יש לו בטח איזה בפטה או שמונה גם.
כן.
כאילו, הוא לא קיבל משהו על החבובות מפץ קריסמס קרל, a.k.a. הופעת המשחק הכי גדולה במאה ה-20?
מייקל קיין לא הגיע לקבל את האוסקר הראשון שלו, כי היה בדיוק בצילומים של מלטעות 4, שעליו הוא קיבל מועמדות לרצה.
זה היה לחנה ואחיותיה או משהו כזה? מלטעות 4 יותר טוב.
אני לא ראיתי את מלטעות 4 ולכן לא אגיד.
אבל רגע, חנה ואחיותיה. אז מי מאיתנו יכול להעיד על האיכות?
אני יכול להעיד על האיכות של חנה ואחיותיה.
שהוא?
אני אהבתי אותו.
אוקיי, בסדר.
יום אחד. אבל מייקל קיין, היום זה מוזר לנו שהוא אמור להיות הפרחח, כי הוא נראה ונשמע בדיוק אותו דבר. זה פשוט שאנחנו כלא בריטים.
כן, זה כזה טוב, זה מבטא בריטי, הוא בטוח מתוחכם.
כן. אנחנו לא בריטים, לכן... זה כמו שהיה שבוע הפרק של ג'ון אוליבר, שבו הוא דיבר על שדרן רדיו סלש מגיש טלוויזיה.
אלכס ג'ונס.
כן, אלכס ג'ונס, ימני קיצוני בארצות הברית שהאשים את ג'ון אוליבר ב...
אינטלקטואליות יתרה, כן.
זהו, וכאילו, ג'ון אוליבר אומר, אני ממש לא נשמע אינטלקטואל. וזה, לנו הוא כן נשמע כאילו בריטי, ואנחנו חושבים, טוב, בריטים הם אנשים מתורבתים ונעלים, זאת אומרת, אם הם לא היו מתורבתים...
זה המבטא שדיברו ברומא הקלאסית.
כן, מה? המעמד העליון, לא העבדים. כן, העבדים דיברו עם מבטא אמריקאי, כמו שראינו בספרטקוס.
ספרטקוס?
ספרטקוס.
ספרטקוס. עוד פעם, אני חושב שזה עובד, הרעיון של הדמות שלו באמת בתור מישהו שהוא לגמרי האיש האפור, שעושה את העבודה שלו... ואתה יודע, הוא לא רוצה לעשות זה, אבל הוא צריך לעשות זה, והוא מבין שכולם משחקים אותו, אבל הוא לא, he doesn't take shit from anybody, אבל לא במובן של, אני הולך לשבור את הכללים, אלא פשוט במובן של, תקשיב, אני מבין שאנחנו במשחק הזה, אבל אין לי כוח לשטויות, פשוט אין לי כוח.
למעשה הוא הגיע לתפקיד שלו, כי הוא היה אמור ללכת לכלא על שוד, ופשוט זיהו בו פוטנציאל, ואמרו, אוקיי, או שאתה הולך לכלא, או שאתה עובד איתנו. אז הוא עושה את החשבון, אמר, אני מעדיף לקבל משכורת מהממשלה מאשר לשבת בכלא.
כאילו, הפרס שלו בסוף הסרט זה 800 פאונד בשביל לקנות מכונית או משהו כזה שהוא רצה.
כן, הוא מוותר על זה כי הוא ג'נטלמן.
כן.
או כי הוא לא סומך על אף אחד, גם שלי.
אני לא רוצה להיות חייב לך.
לא, אל תהיה.
באופן מוזר, אני מאוד מאוד אהבתי את הצילום בסרט, אפילו של אוטו הלר, אפילו שלכאורה אין פה שום דבר מרשים, אבל זה כן נותן... אני חושב תחושה מאוד חזקה של זמן ומקום, בלי להיות מסוגנן יתר על המידה, בניגוד לבלונדינית אטומית שזה לגמרי, טוב, בוא ננעל את זה עכשיו, כאילו עם הניון ועם הפסקול.
אני קצת לא מסכים, כי בפצצה אטומית יש ניגוד מכוון בין בין צילומי פנים שהם באמת מאוד צבעוניים ובאווירת 80s, לבין צילומי חוץ שהם בכוונה מאוד אפרוריים. זו בחירה מאוד מודעת של ליצור ממש שתי ערים בתוך ברלין.
אוקיי.
במקרה של לוויה בברלין, אני מודה שהעותק שראיתי לא הייתה לו את התמונה הכי טובה, אבל זה היה עותק בסדר, אבל אני לא ממש יכול לשפוט את הצילום, כי ראו שעבר עליו.
זה היה עותק שהוברח ממזרח ברלין.
למערב, כן.
כן, למערב.
ואז הוברח בחזרה למזרח, ואז עוד פעם למערב כמה פעמים.
ואז אביעד אמר, רגע, אנחנו בשנת 2017, אני יכול לקנות את זה דרך אמזון פריים או משהו כזה.
כן, אני יכול למצוא את זה.
אני יכול למצוא את זה, אל תשאל שאלות. במיוחד לא על כמה המבטא שלי נוראי פה. הלכתי לבית ספר של שרלי סטרון למבטאים.
אוקיי, בגלל זה אתה נשמע דרום אפריקאי.
כן. אז לא אהבת את הצילום? כאילו, שפשוט לא הרשים אותך.
אני לא יכול לשפוט אותו, זה העניין. כי העותק שראיתי לא היה באיכות מספיק טובה כדי שאני אגיד שיש בצילום משהו יצא דופן.
זה מסוג הדברים שזה סרט ריגול שכמעט נהדרים בו הצללים חוץ מהקרב בסוף, חוץ מה...
וסרט הלילה.
יש מעט מאוד, הרבה מהדברים מתרחשים לגמרי באור יום, וזה כאילו סצנת הבריחה בהתחלה, שזה אחד הדברים האלה שהוא כל כך מטומטמים, שהוא בטוח מבוסס על סיפור אמיתי לגמרי.
כן, אני
משוכנע. אתה יודע, פסנתרן בצד הסובייטי מוברח על ידי זה שמישהו פשוט בצד אמריקאי מפיל כזה כדור ממנוף, והוא נכנס אליו, וזה אוסף אותו, ומביאים אותו לאמריקה, זה כל כך ברור, זה כל כך obvious. שחייב לבוסס על סיפור אמיתי, כי אף אחד לא חושב, אף תסריטאי שמקבל תשלום לא היה חושב על משהו כזה מטומטם, זה כזה. ואז הם, כדי להבריח מישהו, הם פשוט באופן ברור, באמצע אור יום, מול כל השומרים,
בזמן שהוא עובד על רצועת ההגנה של החומה, כן,
מפילים כדור ענקי מלמעלה, מרימים אותו בזמן שיורים בהם, ומעבירים אותו לצד השני, וכל כזה טוב, ממשיכים כרגיל, כנראה. זה חייב לבוסס על משהו אמיתי.
יש סיכוי מאוד טוב. אפרופו דברים אמיתיים, אז כן. המוסד. כן, סליחה, Israeli Intelligence.
כן.
שזה אגב שם ההפצה הבינלאומי של המוסד הסגור.
אתה כאילו, אנחנו לא יכולים לבקר את סרט החדש כן. של מה שמו?
של אלון גוריה, כן.
שיוצא שבוע הבא, כי יש מה שנקרא קונפליקט עניינים.
כן.
כן?
זהו, פשוט שתדעו.
כן, אז
אני יכול לראות אותו, אבל
כן, אבל אביעד רוצה להזכיר את זה, אולי אני אוכל להחליף את אביעד במישהו לפרק מיוחד על המוסד הלא סגור.
על מבצע ביצה, זה הסרט החדש.
כן, מוסד לא סגור, מבצע ביצה 2, אני כמה.
אם אתה, האמת, אתה מוזמן. אבל רק פעם אחת.
אוקיי.
יש כאילו...
כאילו, הסרט הזה יוצא רק פעם אחת. אולי, אם הפודקאסט ימשיך עוד 20 שנים, ויהיה לו הפצה מחודשת, אתה יודע, סטייל ג'ורג' לוקאס, יהיה CGI שיחליף את כל הדמויות.
כן, החליפו את הדמויות בווקי טוקי, כן. נחזור לסרט ה...
כן, כן, כן. Israeli Intelligence.
כן, אז הנה משהו שקצת הפריע לי. יש, הבחורה שאוספת את במונית, אגב, משפט שאני לא יודע אם הוא שנון או שהוא סתם נשמע מוזר, אבל היא שואלת לאן הוא צריך, הוא אומר את השם של המלון, ואומר, זה בדרך שלי, אני אוריד אותך, הם במונית.
אבל הוא חלק את המונית.
כן, אני לא זוכר שהם נוסעים את ציול להוריד אותי בדרך.
סמנטה סטיל.
כן, ידוע גם כחנה משהו.
אגב, אבא רנזי... היא משחקת בסרט, אבל מסתבר שהכל שלה דובב לכל אורכו, ולא רשום מי המדובב שלה.
מה היא במקור?
בוא נראה.
והתשובה היא סיד שריס. גרמניה.
כן? עוד פעם, זה מסוג הדברים שנחמד, הסרט מתרחש בברלין, רוב השחקנים הם או גרמנים או אוסטרים.
אני מניח שהשורה או שתיים שיש לה בגרמנית לא דובבה. אז היא סוכנת ישראלית שיש לה מספר דרכונים, מתחזה לאמריקאית. והיא יוצרת קשר עם הרי, וזה מין קשר שהוא ספק רומנטי, ספק
ניצול הדדי.
די מהר שניהם מבינים מה העניין, ועדיין ממשיכים לנהל את הקשר, רק שהם פשוט הרבה יותר גלויים לגבי מה שהם עושים.
אני ממש אוהב איך שהוא מגלה שהיא סוכנת חשאית, שזה עוד פעם, זה משהו כל כך חולם לדמות שלו. הוא פשוט מארגן פריצה לחדר של המלון, זה כזה, אוי, אני מצטער, פרצו לך לחדר.
האמת שזו יותר הדרך שבה הוא מאמת את זה, כי כן. הדרך הגדול שהיא סוכנת חשאית זה לפי זה שהיא נכנסת אותו למונית ואומרת, מה אתה אומר התחתונים שלי? מעניינים, נכון? זה החשד.
נשים זורקות את עצמן על הרי פאמר.
שנאמר פה חשדתי. אז היא סוכנת ישראלית, והמניעים של ישראלים פה, הם רוצים לתפוס פושע מלחמה נאצי, אבל לא כדי להעמיד אותו לדין, אלא כי יש לו גישה לחשבון בנק ממדינה כלשהי שמתמחה בגבינה.
הרמז הוא שדין לא יהיה מעורב בעניין, גם פשוט הולך לחטוף כדור בראש.
כן.
כאילו, הם הולכים להרוג אותו בכל מקרה, הם פשוט רוצים גם קצת כסף.
כן, וזה העניין. באמת? כן, אנחנו מדברים על 1966.
הם רוצים הרבה כסף, סליחה.
$2 מיליון, אם אני לא טועה.
כן, שבשמות של התקופה זה כל הכסף שבעולם.
זה כסף ששייך, שנגנב מיהודים.
כן.
והם לא רוצים את זה כדי להחזיר את הכסף ליורשים החוקיים או משהו, הם רוצים את הכסף.
לישראל יש את הזכות המוסרית בתור מדינת העם היהודי, משפט שנאמר בסרט.
כן, וזה בעייתי.
כאילו, זה נכון, זה היה טיעון של ישראל במשך הרבה מאוד זמן, אביעד, לטוב ולרע.
לא לקבל כסף, זה העניין. אנחנו מדברים על שנות ה-60, עדיין זה שלטון מפאי ואחדות העבודה, כל זה. ה-Israeli intelligence, במרכאות, גם כן, מאוד נשלט בידי האנשים שמגיעים מהמפלגות האלה. הם לא ישתמשו בכסף בתור הנימוק, הם לא ייקחו את הכסף בשביל המדינה כנימוק לתפוס מישהו. וזה משהו שקצת הציק לי פה, כי זה נראה כאילו יכלו לחשוב על משהו קצת יותר מתוחכם. וזה שאחר כך קודם מתייחסים אליהם בתור היהודים שרוצים את הכסף, משהו קצת צורם בזה.
קצת.
כן.
לא מפריע לי יותר מדי, אני חייב להגיד.
לא יודע.
כי בסרט כולם, אתה יודע, כולם, everybody's dirty. והעובדה שסוכנות הביון הישראלית היא מלוכלכת גם כן,
ומלוכלכת
אפילו במובן, הם הכי פחות מלוכלכים, הם די מראש מצהירים, תשמעו, פושע מלחמה נאצי, לטעמנו הכסף הזה מגיע לנו, אנחנו הולכים להרוג אותו, אנחנו הולכים לקחת את הכסף, ואם אתה הולך לנסות לעצור אותנו, לך תזדיין.
לא, זה העניין, אם הם היו אומרים שהם רוצים את זה לעצמם, למניעים מנוחים, היה לי הרבה יותר נוח עם זה בתור הסבר, מאשר מדינת ישראל רוצה את הכסף לעצמה, כי זה לא מתאים.
אוקיי, בסדר.
זה פשוט הפרטים הקטנים, הרגישות הזאת שיש כשאתה פשוט, כשאתה חלק מצד.
מה, אם אתה צריך לסכם, כאילו אתה ממליץ על הסרט בסופו של דבר, אתה לא ממליץ עליו, ומישהו שואל אותך לראות או לא לראות, כאילו.
אפשר לתת לזה צ'אנס, כאילו, רוב הסרט באמת חכם ומעניין, ועושה עבודה טובה להראות לך איך עסקי ריגול כנראה התנהלים בצורה הרבה יותר הגיונית מאשר בפצצה אטומית. כי פצצה אטומית נוצר יותר בשביל האקשן ובשביל האווירה.
הוא מאוד סטייליסטי, כן.
כן, ולוויה בברלין נוצר כדי לספר לך סיפור על ריגול ומתח. אז מהבחינה הזאת, גם האופן שבו אתה באמת לא בטוח מי עובד על מי, כשברור שמישהו מנסה לדפוק את האחרים, זה גם עשוי ממש טוב. אני רק חושב בערך חצי שעה האחרונה, עמוסה מדי. אחרי שהסרט בונה כל כך לאט, במשך יותר משעה, מגיע הנקודה שבה הוא פשוט משתגע לחלוטין, ולי זה היה, פשוט, זה לא התאים. כמו חיי אנטישמי.
כמו כן, צריך להשמיד את קרטגו. קרטגו?
קרטגו.
קרטגו. סליחה שאני לא יודע איך לבטא את השם של הרי מדינה בתקופת רומא הקלאסית.
זה כי אתה גזען.
נגד קרטגואים? קרטגואיסטים? קרטגונים?
כן.
כולם ביחד. אני לא הייתי ממליץ על הסרט סתם ככה, כאילו לא הייתי פשוט אומר, היי, תראו את לוויה בברלין, זה סרט נהדר, תעצרו הכל, תלכו לראות זה. אם אתם אומרים לי, אנחנו אוהבים סרטי ריגול, הייתי אומר, וואלה, תבדקו את לוויה בברלין. אם אתם חובבים של הז'אנר האווירתי הזה של שנות ה-60, של אתה יודע, הגבר האחד הקשוח, אבל לא קשוח במידה כזאת של, אתה יודע, הוא פשוט הורג את כולם, אלא פשוט איכשהו מנווט בעולם, הייתי אומר. זה אחלה דוגמה. אני כן בעקבות הצפייה רוצה לראות את איפ קריס פייל. זה לא דחוף לי בסולם, אתה יודע, כזה, טוב, אני הולך לראות את זה השבוע, היום, מחר, אלא זה סרט שהייתי מודע לקיומו, ועכשיו אני, אתה יודע, הוא ברשימת הלצפות שלי, אני חושב, לשנים הקרובות.
אוקיי, זה הרבה זמן לצפות.
סרט מאוד מאוד ארוך עם קריס פיילס, ארוך כמעט כמו היו זמנים באמריקה, שהוא
57
שנים. לא היו זמנים באמריקה כאמור, עדיין. התחילו את ההקרנה הראשונה ב-66, משהו כזה.
1980 ומשהו.
1980, כן.
כן.
סליחה.
התחילו לצלם אותו ב-66.
כן. סיימו ב-1981, הוא התחיל להיות מוקרן ב-1982, והוא עדיין מוקרן היום.
כן.
כן. הגענו לשליש הדרך בהיו זמנים באמריקה.
עוד קצת.
השליש הראשון.
עוד קצת. מערכה הראשונה
הבאה. תכף תהיה הפסקה.
כן.
זה סרט כל כך ישן שעדיין יש בו הפסקות.
אני חושב שזה מגיע לסרטי ריגול, אז אני בדרך כלל פחות אוהב דווקא שמחפשים את האקשן במקום להראות לנו את הצד השכלי. אבל שני הסרטים שדיברנו עליהם בפרק הזה הם באמת, הם לוקחים גישות די מנוגדות לאיך להציג את כל עולם הריגול בברלין לפני האיחוד. ואני חושב ששניהם יש להם את הנקודות החזקות והחלשות שלהם. דיפלומטי מספיק?
כן.
אוקיי.
אז זה היה השורה שלי באמצע, פרק 208, 4 שנים!
כמעט כמו לצפות במערכה הראשונה שהיו זמנים באמריקה.
תודה רבה, אביעד. עד הפעם הבאה, ונגיד לה 4 שנים הבאות, אנחנו לא יודעים.
מצידי אפילו יותר, לא יודע.
עד 120, כאילו עברנו פרק 120.
כן, לא עד 120 פרקים.
עד 120 שנים. אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
וניפגש בסרטים.
Denk an dich und lass ihn